הגרנו בחלק השלישי של ההסבר השני של המהר"ל על המשנה. זהו. זה בדף קט למטה. זה מתחיל ועוד אמר גמילות חסדים. מי זוכר לי? כן? זהו? טוב. כן. זה קט. כן. איזה שאלה? זה על הקורבנות אולי? זה על הקורבנות, אבל איזה שאלה? טוב, בקצרה, אולי זה יזכיר לכם. המהר"ל מסביר בהסבר השני שלו שהערכים האלו, תורה, עבודה וגמילות חסדים שעליהם העולם עומד, זה הערכים, השפע של תורה, עבודה וגמילות חסדים שבא דווקא מהבורא. זוכרים את זה. והוא הגיע להגדרה בנקודה של העבודה, שהתכלית, היעד של העולם, זה לעבודת הבורא. ולכן, אם יש חטאים, שזה השלילה של עבודת הבורא, אין לעולם טעם. זאת אומרת, החטאים מאבדים את העולם, מכיוון שהיעד של העולם זה להיות מיועד חלק גבוה. זוכרים את זה. בדיוק הוא אומר חלק גבוה. צורך גבוה. הוא אומר גם כן חלק גבוה. ולכן, אם הבריאה לא מתנהגת לפי היעד הזה של העבודה, אם למשל ההגדרה של הרשע, בהגדרה של פסח, ההגדרה פסיקה, כפי שהוציא את עצמו מן הכלל, אז מי שמוציא את עצמו מן הכלל הזה של העבודה, הוא מאבד את טעם של העולם, את היסוד של העולם. ולכן לעולם אין יסוד, וצריך לחזור לתוהו ובוהו. זוכרים את המקורות האלה. ולכן הקורבנות באות כדי לתקן, לחפר על החטאים, לתקן את הקלקול הזה. ולכן סוף סוף העולם עומד על העבודה של הקורבנות, מכיוון שהעולם עומד על העבודה סתם. אם לא היו חטאים, לא היה צריך לקורבנות במובן של כפרה. יש גם כן מובנים אחרים. יש גם כן משמעות אחרת לקורבן. אבל למנו קצת בשיעור הקודם, את הצורך של הקורבן ככפרה לחטאים, מכיוון שכל החטאים באים דווקא מהצורך שהאדם צריך לאכול כדי לחיות, זאת אומרת ליהנות מהעולם כדי לחיות, וכל החטאים באים דרך ההנאות האלו, ולכן צריך לתקן את החטאים שבאים דרך אולי זה מובן, כן? במילים אחרות. העבודה במובן היסודי של המילה, להיות בריאה זה להיות עבד הבורא. העבודה מביאה לחטאים. ולכן צריך קורבנות כדי לתקן את החטאים שמביאה העבודה עצמה. זה עניין של הקורבן. זה מובן.
זה נתבחת שהחילה.
כן, ונראה מיד. כן, אבל העבודה היסודית לפי התורה זה האכילה. מי שאוכל עובד רצון הבורא. זה מה שצריך לגלות. כן? ולכן נלמד מיד בנקודה השלישית שברכת המזון זה מצווה יותר חשובה מהתפילה עצמה. לגבי התפילה יש ספק אם זה מדרבנן או מדאורייתא, כן? אבל ברכת המזון זה ודאי מדאורייתא. כשאדם אוכל, וזה צריך לגלות, שוב, כי אנחנו, איך אומרים, צאצאי המודרניים לא מבינים את זה, כן? אבל האדם הטבעי, האדם האמיתי, מבין את זה, שהאכילה היא העבודה של הבורא. ולכן אנחנו גם כן לא מבינים את הקורבנות, צורך הקורבנות. שבכלל המזון זה מצווה חמורה מאוד, זה ידוע. זה עולה על התפילה בציבור. נראה את זה מיד, כן? אז זה לא... איך אומרים? השאלה חזרה או לא? עוד לא. צריך אולי פעם לחשוב איזה שורה של שאלות, כן? נכון. עונה ועונה יש לה שני משמעות. עונה זה אכילה, עונה זה פי המילים. עונתה, כסותה, ויש מחלוקת בגמרא, אחד אומר זה, אחד אומר זה, אותו דבר. טוב, אבל ההתנהגות המסורתית בכל התרבויות השורשית ידעה את זה. ולכן אנחנו רואים שכל כך מצוות עוברים דרך העניין שלנו. זה מובן. למשל, היהודים יודעים את זה. אי אפשר הכנסת אורחים בלי אכילה, והייתה אשל. כששני יהודים נפגשים, מיד בחיים. ויש בר מצווה, צריך לאכול. יש ברית מילה, צריך לאכול. זה לא סתם מנהגים של החברתיים. יש איזה יסוד, שורש, דתי, מובהק, עמוק. אז נחזור לעניין עצמו. ועוד אמר, על גבינות חסדים, על שלושה דברים העולם עומד, אז בהסבר השני, ועל גבינות חסדים, על התורה העבודה ועל גבינות חסדים, זה גבינות החסדים של הבורא. ועוד אמר, על גבינות חסדים, שעם כל זה, עם כל זה, דהיינו, עם התורה ועם העבודה, אם אין חסדי השם יתברך, אם אין חסדי השם יתברך, לא היה העולם קיים כלל. כבר אפשר אולי להסביר קצת דעת המהר"ל פה, לפני שנראה את פירוט ההסבר שלו. ועוד אמר על גמילות חסדים, שעם כל זה, אם אין חסדי השם יתברך, לא היה העולם קיים כלל. כאילו, הוא כבר מורה את זה ש... תורה ועבודה זה לא מספיק כדי שהעולם יהיה לו יסוד בסיס של קיום לפני תיקונו, לפני השלמתו, לפני שהגיע לקניין עצמו. כל עוד אנחנו בתהליך של קניין הזכות, אז גם תורה וגם עבודה זה לא מספיק לקיום העולם, וצריך חסדי השם. מכיוון? כן, אז אני צריך לחשוב את זה. רק דקה. כן. נכון, נכון. זה תורת משה ותורת... טוב, אז בקצרה, כן. מכיוון שאנחנו רגילים כבר במשך הזמן, רואים את הצד של הכפרה של המצוות, ובעיקר הקורבנות, כיותר חזק, יותר חשוב, מהצד של התיקון. אז נחזור להתחלת העניין. מה מספרת לנו התורה? שהקדוש ברוך הוא ברא עולם במצב של תוהו ובוהו. במצב של תוהו, כלומר. הוא צריך לסבך את המושגים. ופה יש כבר הפתעה ראשונה, שאלה ראשונה, נושא בפני עצמו. איך זה ייתכן שתוצאת הבריאה כשהקדוש ברוך הוא בורא זה התוהו ובוהו? אבל כך מתחיל סיפור התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. זה נושא בפני עצמו. פה מתחיל הסיפור של ששת ימי המעשה. ששת ימי בראשית. פה אני רק חוזר על נקודה של הנושא הזה. כשמתרגמים מעברית לשפות לועזיות, יש נטייה לומר ששת ימי הבריאה. אין מושג כזה, אין ביטוי כזה במקורות. ששת ימי הבריאה. הבריאה זה הראשית של הראשית, הבראשית הזה. הבריאה זה הרגע הראשון של הבריאה. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והכל נברא. מבחינת עת. מה ברא? ברא העת של שמיים והעת של הארץ. מיד. כן? יש מדרש שאומר מאלף על תו, זה עת. והבריאה היא במצב של תוריון. אז מתחיל הסיפור של ששת ימי המעשה, שנקרא בלשון הקבלים היצירה, כן? השלב של היצירה, אז הקדוש ברוך הוא יצר את התוהו ובוהו הזה עד איזשהו שלב, והרמז הוא בפסוק אשר ברא אלוקים לעשות, שהאדם יכול כבר להתקיים בעולם. זה תיקון של התוהו ובוהו הזה עד איזשהו שלב מסוים, אבל זה לא נגמר. לא כתוב באף פסוק שויעש את האדם. זה למדתי לא מכבר מהרב לוי נחמני. כתוב נעשה אדם, כתוב ויברא את האדם, ויברא את האדם, כן? כתוב נעשה אדם לעתיד, זה רמז לגמר התיקון של האדם. אבל לא כתוב ויעש את האדם. זה מובן. ולכן דרך ההשלמה שמה שנשאר מהתוהו ובוהו הזה אחרי היצירה, כן? אז דרך השלמתו האדם קונה זכותו, קונה קניין עולמו דרך זכותו. זה מובן, כן? זוהי הנושא של העבודה בבחינת תיקון, לתקן עולם במלכות שמיים. היצירה לפי המושגים של המקובלים רק ברמז, היצירה מגיעה עד המידת שדאי. וצריך עוד לתקן עולם במלכות שדאי. זה מובן אולי, אם זה לא מובן, אני לא חוזר על זה. וזאת אומרת, היצירה מגיעה עד היסוד, וצריך לתקן את מלכות במלכות שדאי, שהיא ספירת היסוד. טוב. ככה, אנחנו אומרים בעלם השדאי. כן? ולכן, העבודה של האדם, בתור בריאה, זה השלמת תיקונו של העולם. וזה היעד של, של, של הבריאה. זה הנושא שלנו. אז העיקר העבודה בעולם זה התיקון. התיקון של מה, מה שנשאר מהתוהו ובוהו הזה של ימי בראשית. וכל המצב המקולקל של העולם שהוא תוצאה מהבריאה עצמה, אין לזה שום חטא ושום אחריות לבריאה. כן? יש אחריות, סליחה, יש אחריות, אבל לא אחריות של חטא. זה מובן, כן? זה קלקול שבא מהתוהו. אבל התוהו זה השלב הראשון של מצב העולם. למה זה הכרחי שזה יהיה ככה? אפשר ללמוד מנושא אחר, כן? אבל מקום לקום פה, לפי הנושא שלנו, הכוונה של הבורא זה למסור לאדם עולם שאינו מושלם, כדי שהאדם יקנה זכותו דרך אותה השלמה, וזה נקרא תיקון. צריך לתקן עולם. אין שום רמז שמש של רמז של חטא. כן? זה הרע שבא מהחלל, לא מהחטא, מחלל העולם. פה זה קשור להרבה הרבה נושאים במדרש שנשארים מסתוריים, כן, לפשטנים, מכיוון שצריך תורת הנסתר. למשל, קורבן של ראש חודש, הביאו עלי כפרה וכל הנושאים האלה, מי שלמד את זה. ודרך התיקון, זאת אומרת, המקצוע של האדם זה לתקן את העולם. זה מה ש... מחוץ למושגים של התורה קוראים תרבות, להפוך את הטבע לתרבות. זה לבנות בית המקדש, לעשות מהעולם בית המקדש. יש פסוק בתהילים שאומר אשרי יושב בביתך עוד יבואך סלה. מה זה אשרי יושב בביתך? אשרי יושב העולם שלך. יש בית מוקדם שנקרא הבית הזה של בראשית.
אתם תראו את המילה בראשית. פה יש ראש ופה יש בית.
זה העולם כמו בית, בעל הבית זה הבעל הבית, כן? אבל יש אורח שנקרא אדם, וצריך להפוך את הוו לזין כדי שיהיה אזרח, כן? מאורח, אבל זה התפקיד שלו. הוא בא לעולם כאורח וצריך לפנות את תעודת זהות שלו, תעודת זכות שלו, כדי שיהיה אזרח. אז אחי יושב בביתך בדרך הזאת. אז יש נקודה בעולם, נקודה בזמן של העולם, נקודה באדם שהוא אורח העולם, שכבר היא מקודשת. בית המקדש, עם ישראל, יום הכיפורים. אבל היעד של כל ההיסטוריה זה להפוך את כל העולם כולו לבית המקדש. כל הזמן כולו לזמן הקודשים, המקדש, הקודש, כן? וכל האדם כולו לאדם קדוש. ולכן ההגדרה של מה זה מלאכה, מה זה עבודה, זה העבודות של בית המקדש. כי כל עבודה שבעולם זה לבנות בית המקדש. להפוך, זה מובן, זה התיקון של העולם. טוב. אז דרך המקצוע הזה של מתקן העולם, האדם עושה חטאים, עושה שגיאות, עושה חטאים, מחטיא את המטרה, כן? צריך לחפר, לתקן את החטאים, זה אומר לחפר, אבל זה משני, זה בא באופן משני. היעד זה תיקון העולם, אבל דרך התיקון עושים חטאים, צריך לחפר את זה. זה מובן? טוב.
אני יכול לקבל את ירמיהו.
אי אפשר לתקן
להתחפר, אבל... לא, אפשר לומר את זה ככה. מטבע הדברים, אי אפשר להיות מתקן בלי סיכון אפשרות של חטאים. לכן צריך להכין כפרות, כן? אבל זה בא כתחופה. זה לא היעד של העולם. היעד של העולם זה לא לעשות חטאים כדי לחפר את החטאים, כדי להביא קורבנות. זה מה שרציתי להסביר בירמיהו הנביא. אולי זה בפרק שביעי, בירמיהו. חכה דקה, אני אמצא את זה, כי זה פסוק. ממש. כן, זה פרק שביעי אולי. כן. כי לא דיברתי עם אבותיכם, טוב. מיד נראה את המקום. ולכן, יש מקום לכפרה, לתורת הכפרה, לתורת הקורבנות, ככפרה בתורה. אבל זה לא עיקר התורה, ולכן יש מדרש מפורסם שאומר שכל המצוות השייכות לעבודת הקורבנות, משה רבנו היה לומד ושוכח. עד שבא אהרון כדי להחזיר את זה, כדי לסדר את זה. זוכרים את המדרש הזה? כי זה לא היה מתפקידו, זה לא היה שייך לו. הוא בא כדי למסור תורת התיקון. זה מובן. אבל זה מדרש עמוק מאוד ומדויק מאוד, כן? מי שהיעד שלו זה תיקון העולם, הוא לא בקי בכפרות. מי שהיעד שלו זה הכפרות, הוא לא בקי בתיקון. לכן צריך גם משה וגם אהרון. זה מובן, כן? ומי מתקן? זה דווקא צדיק יסוד העולם, כן? שהוא אותה מידה. ואז מה קרה במרוצת הזמן? שיש כל כך חטאים בעולם, שהחלק של הכפרות גבר על החלק של התיקונים. אבל אולי פה אנחנו מוצאים הגדרה של עבודה זרה, זה חידוש, אבל הגדרה אפשרית. כן? העבודה זרה היא לראות את כל ההתנהגות הדתית ככפרה ולא כתיקון. כשמגיע לגבול הזה, רק כפרות, זה עבוד הזה. זה מובן. מצאתם? אם זה לא פרק שביעי, אולי 13, אבל אני צריך למצוא את זה. טוב, דווקא בעל פה, ירמיה הנביא אומר ככה, כי לא דיברתי עם אבותיכם והוציא אותם ממצרים על דבר עולה בזבח, כי אם לשמוע בקום. אני חוזר על זה, בקצרה, מה אומר ירמיה הנביא? שהוא היה כהן, הוא היה כהן, מומחה בעניין, מענתות, כן? אומר לעם ישראל, כי לא דיברתי עם אבותיכם, והוציא אותם ממצרים, אולי הלשון אינו מדויק, אבל זה התוכן, זהו? זהו,
זה
היה. זהו, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, עולותיכם ספו על זבריכם ויאכלו בשר. זאת אומרת חבל על הבשר, כי העולה זה כן, יאול הזה קלי, והזה בא, אוכלים אותו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, עולותיכם ספו על, הוסיפו על דבריכם, ויאכלו בשר, חבל על הבשר, כן? כי לא דיברתי את אבותיכם, ולא ציוויתי ביום מוציא אותם אל מצרים, על דבר עולה וזבח. מה אתה אומר? בכל תורת משה, ספר ויקרא, כן? ומה זה? ירמיהו הנביא לא למד חומש? כן? לא יודע את זה? טוב. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם למור, שימעו בקולי, והייתי לכם ללוקים, ואתם תהיו לי לעם. זה העיקר, אומר ירמיהו. אז יש מחלוקת, יותר ממחלוקת, איך אומרים את זה? קונטרוברס. לא, מחלוקת, אבל בין הנוצרים והיהודים, ויכוח, כן, ויכוחים, דרך, כן.
מחלוקת זה יותר חזקים.
מויכוח, דיספוטציונס, בלתיים, כן. ומה עם מזבח, מה עם קורבנות, וכן הלאה, טוב. והנוצרים מביאים את הירמיה. והמשמעות של ירמיה היא פשוטה מאוד. זה ההסבר שראינו כבר. אני לא אמרתי להם, תעשו חטאים כדי להביא קורבנות. אני אמרתי להם, שימו בקולי. אבל חטאתם, הביאו קורבנות. תביאו קורבנות. הבאתם את העניין. העניין פשוט מאוד. ואני ממש מתפלא איך דרך זמן ארוך, ארוך מאוד, היה מחלוקת כזה בין כומרים ורבנים, מה זה, לא יודעים לקרוא, זה פשוט. אז זה העניין. ולכן התורה נקראת תורת משה ולא תורת אהרון. זה אותה תורה, כן? אבל התפקיד של משה זה תיקון העולם, ולכן הוא מתקשה לעכל את העניין של הכפרות, כן? התפקיד של אהרון, ואנחנו צריכים אותו, זה לחפר. ולכן יש לכם עוד מדרש. הקורבן הראשון היה, חוץ מקורבן פסח, היה קורבן מילואים כדי לחנך את בית המקדש ולחנך את עבודת הכהנים. כן? זה היה שמונה ימי המילואים לפני חנוכת, בית המקדש. כן? אבל האש לא ירד מן השמיים כשמשה רבנו כיהן ככהן, כן? אז חלשה דחתו, אומר המדרש, עד שבא אהרון הכהן והיש ירד. כן? לכן, הבנתם את המדרש הזה. אנחנו צריכים את עבודת הכהנים, אבל כשנשאר רק עבודת הכהנים, זה עבוד. זה כבר עבודת. זה מובן. פעם למדנו, ונגיע לאותה פרשה, זה בספר דברים, פרשת משפטים, שיש ארבעה עמודים בעם ישראל, וזה נקרא משכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והמשכן זה מהחפץ חיים, זה אותיות מלך מם, שין שופט, כף כהן, נון נביא, זה המשכן. כן? מכיוון שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וראשי כבר הדביר, בתוכם נאמר ולא בתוכו, בתוך המקדש. לכן זה עם ישראל שהוא המשכן. מובן? ועשו לי מקדש, אפשר גם להוסיף מה שאמרנו מקודם. ועשו לי מקדש, כי לי כל הארץ. כן? זה מובן. אז ושכנתי בתוכו. אבל אין רק כהנים, יש ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן? אין רק כהנים, יש מלך, יש שופט, יש כהן ויש נביא. כשעם ישראל, לא, אולי אני, וזה עם ישראל, כן? כשהקהילה היא רק כהנים, זה לא עם ישראל. זה כבר עבוד הזה. צדוקים וכן הלאה, כן? מבינים את העניין. ואני חושב שזה קרה לקהילות בגולה אחרי האמנציפציה. ראו בהגדרה של זהות ישראל רק החלק הזה של דת הכהנים. מבינים את העניין? צמצמו את זה לפולחן של כפרות. ולכן התוצאה הייתה ברורה מאוד. דור אחרי דור באים לבית הכנסת רק להזכור של יום הכיפורים. כמה? זה היהדות. צריך לזכור, אבל רק זה, זה סימן ששכחו את, את העיקר, התיקון. ומה מה, מה, מה שמזכירים, לזכור, זה רק הכפרה. הבנתם את העניין. אז זה השלב שיהודי לובש שחורים ובוכה, וזה היהדות. הבנתם את זה? זה כבר ברור. אבל מה קרה לאומות העולם, לעובדי העבודה זרה, שמרגישים בערכים, במידות, אחרי החטא. ולכן, מה שמתגלה להם, שיש דין ויש דיין, זה רק אחרי החטא. החוויה הדתית שלהם מתחילה בצורך כפרה. וזה המיתוס שלהם, וזה העבודה שלהם, וזה כל הפולחן שלהם, וזה התחיל עם קיים. למדנו את זה בצד אחר, כשקיים אומר לקדוש ברוך הוא, גדול עווני מנשא. מיד מדבר רק על הכפרה. גדול עווני מנשא. האם יש כפרה בשבילי? זה מה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא. מה משיב לו הקדוש ברוך הוא? הלא אם תטיב זה, תיקון. לא מבינים. צריך 6,000 שנה כדי להגיע לקצת הבנה שעיקר היחד בין אדם למקום, זה לא כפרה, אלא תיקון. ושוב, דרך התיקונים יש חטאים, כן? ולכן צריך כפרה. את הכבש האחת תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בבית. זה מספיק. אם זה, מכוון. וזוכרים, יש מעמדות, כן? שמאחד את כל העם סביב לקורבנות האלה. טוב, אולי זה היה. ואני חושב שאולי אפשר להסביר, להגדיר את ההבדל המהותי שיש בין היהדות לנצרות דרך הנושא הזה. הם לקחו את כל התנ"ך ספר של אבל וכפרה. כן? וביהדות זה תיקון העולם. הקדוש ברוך הוא בשביל היהודים זה לא מייסד דת. כן? זה לא מייסד פולחן. זה בורא עולם. הבורא עולם הזה ביקש קורבנות כשיש חטאים. אבל העיקר זה לתקן עולם במלכות שדי. שוב שכחנו את המשמעות הבסיסית היהודית של, של המילים העברים. כן? מכיוון שתרגמו את זה בלטינית, ביוונית, בלטינית, זה מובן. כשקוראים פרק של התנ"ך דרך איזה תרגום גוי, אז מיד מרגישים איזה ריח של כנסייה. כן? ממש כן. אני יודע איך אומרים סקריסטייה, אבל כשקוראים בעברית, יש צליל אחר לגמרי, זה בורא עולם שמדבר. אני רגיל לצטט, גם לכומרים האלו, לצטט את ההבדל בין הפרק שמדבר על הבשורה לעשרה ימינו, כן? מה עשה? צחקה. צחקה, כן? אז זה בסדר, צחקה, זה רציני. כן? אבל אותו פרק באים בצורת מלאך לומר לאישה זקנה כעשרה ימינו, אז תדע, למועד החי, איך אומרים הפסוק? קיים חיה ולצרה בן. טוב, היא צחקה. אז יש איזה ביטחון שזה רציני, צחקה, כן? אבל הסיפוך שלהם, כשבא מלאך לומר לנערה הזו כל מה שאמר, היא מאמינה, זה לא רציני. אפשר להאמין לבך רציני. זה לא רציני. טוב. הבנתם את האלה? פה יש אווירה של תיקון העולם, כן? ופה יש אווירה של כפרה. טוב, ריבונו של העולם, מה קרה להם? ייתכן שבאמת יש להם סיבות להיות באבל. אז זה הדת שלהם, אבלות. אז אפשר להמשיך אולי. מאוד אמר על גמילות חסדים, שעם כל זה, אם אין חסדי השם, לא היה עולם קיים כלל, ומה רוצה לומר? גם עם התורה, גם עם העבודה, אם אין גמונים חסדים, אין קיום לעולם. אבל תורה, למדנו כבר, זה ערך העולם, עבודה, זה יעד העולם. אבל מה? כל עוד שהעולם לא הגיע לתיקונו, אז אנחנו צריכים זכות דרך צריך זכות דרך התורה ודרך העבודה. והקיום הוא לפי הזכות. וכל עוד שהקיום הוא תלוי לזכות של האדם, הוא חסר. ולכן צריך להשלים דרך חסדי השם. זה מובן? זה מובן, או אני אסביר עוד יותר. זה מובן, כן? טוב, אני חוזר על זה. כשהוא אומר, העולם עומד על התורה. אם יש קצת תורה, יש קצת קיום. אם יש הרבה תורה, יש הרבה קיום. זה תלוי. אני צריך לזכות בזה, כן? כל עוד שלא זכיתי בכל, לא זכיתי בכלום. כן? זה מובן. עבודה אותו דבר. אם העולם עומד על העבודה, יש קצת עבודה, יש קצת קיום. יש הרבה עבודה, יש הרבה קיום. זה תלוי לפי הזכות. לכן העולם אינו קיים, אינו עומד. כן? ולכן כל עוד שהעולם לא הגיע לגמר התיקון שלו, גמר הזכות שלו, הוא צריך לחסדי השם כדי להתקיים. זה מובן. זה המפתח של ה... כשהעולם יעמוד בזכות עצמו, ופה יש שאלה, יש הרבה שאלות, אבל אני אתחיל בשאלה אחת. יש פער בין מה שהקדוש ברוך הוא נותן והזכות הזה שאני יכול להביא כתמורה. יש פער. מה הזכות שלי? מה המידות שלי לגבי היש, ההוויה, המציאות, העולם שהקדוש ברוך הוא נותן לי? כן? למדנו את זה פעם, אולי בשיעור אחר אני אומר, פה בשיעור הזה, לא טוב. אבל אמיתו של דבר, אין שאלה. אנחנו שואלים אותה שאלה, מכיוון שאנחנו לא מבינים מה טיב הזכות הזה של הבריאה. ומכל מקום, זה השאלה הראשונה. אף על פי שאני זוכה במשהו, אבל המשהו שאני זוכה בו, הוא יותר גדול, הוא יותר חשוב. ולכן, זה הסבר הביטוי, מתן שכרן של צדיקים. יש סתירה בין מתן ושכרן. אם זה שכר, זה לא מתנה. אם זה מתנה, זה לא שכר. אבל השכר הזה של הצדיקים זה מתנה. כי השכר האמיתי זה כלום, זה פחותות, כושי. כן? לפי הזכות, אפילו של הצדיקים הגדולים, גבי ההוויה, הטוב של ההוויה, גבי ההוויה עצמה זה כלום. מבינים? מבינים את זה? כן, ולכן, המשנה אומרת, מתן שכרן של צדיקים, מתן זה מידת החסד. שכרן זה דרך הזכות שלהם. זה מובן. טוב. והזכות האמיתי, פה אני מגיע לשאלה, מי שזוכה באמת, זוכה באמת. על זכות עצמו, בזכות עצמו, אבל הוא לא מנתק את עצמו מהבורא. איך אומרים? הוא לא כפוי טובה. הצדיק האמיתי אינו כפוי טובה. ולכן הוא צריך לעמוד בזכות עצמו. אבל אין שום סכנה שישכח את הבורא. זה מובן. כן? ואני חושב שכל ההיסטוריה של העולם אפשר להסביר אותה רק דרך כפיות תורה הזו. זה מתחיל באדם הראשון וממשיך. עשרה דורות, מכעיסים ובאים, הם היו, איך אומרים? כפוי תורה. כן? ואני חושב שחסר זה ספר שיסביר את זה. חיפשתי עכשיו הזיכרון שלי, אני לא מוצא אפילו אצלו תרבות אומות העולם, להסביר את ההיסטוריה דרך הנטייה הזו של כפיות תורה. טוב. כי צריכים אל חסדו, כמו שאמרנו, ומכל שכן לפרנסה שלהם. זה העניין של האכילה שנפלו, פרנסה. ובחסדו מפרנס הכל ומשפיע על הכל. אתם זוכרים הביטויים של התפילה בברכה השנייה של 18 עשה גיבור לעולם השם כתוב אדוני אבל אני אומר מחלקל חיים בחסד מחיי מתים ורחמים גדולים זהו אני חוזר מחלקל חיים בחסד מחיי מתים ורחמים גדולים ורחמים רבים ואין כפילות לשון פה כי חיים ומתים זה לא אותו דבר זה הבריאות אבל חלק מהבריאות נקחים חיים מכיוון שכבר זכו בחיים שלהם והחלק השני שעוד לא זכה אז נקחים מתים ובעברית המילה מת יש לה שתי משמעויות או בן תמותה כך אומרים או מת ממש לכן המשמעות של מתים פה זה לא מתים ממש מכיוון שהתפילה אומרת מחיי מתים זה לא עניין של תחיית המתים פה אלא נותן חיים לאלו שבלי זה יהיו מתים זה מובן? אז מחלקל חיים אלו שזוכים כבר נותן להם כלכלה זאת אומרת השלמה לחלקל זה להביא למידת כל אבל למתים האלו שהם חיים מבחינה ביולוגית אבל שלא זכו בחיי העולם כן בחיים האמיתיים נקחיים מתים לפי מה שאומרת הגמרא צדיקים במיתתם נקחיים חיים רשעים בחייהם נקחיים מתים כן אז זה מחיה נותן את הכל מחיה מתים זה חסד מלא לכן אומרים ברחמים רבים מחיה מתים ברחמים רבים אחר כך, העניין של תחיית המתים, שותו כמשמעו, זה בחתימה של הברכה. ברוך אתה השם מחיי המתים. מכיוון שאנחנו יודעים שאתה כבר בעל גבורה כזו, שאתה מחיי מתים, נותן חיים לאלו שבלי אותם החיים שאתה נותן יהיו מתים, וזה המצב שלנו. אז ברוך הוא מחיי מתים, בכל רגע אני, חז ושלום, אני מת אם אני לא מקבל חיים. כן? לכן הטבח שלי זה להיות מת, חז ושלום, כן? אבל אני עד לעניין של תחיית המתים. החיים שלי זה תחיית המתים. זה מובן? ולכן, לא רק לפי החסידות, זה כבר לפי הגמרא עצמה. בכל בוקר אומרים ברכה על תחיית המתים. כן? חדשים לבקרים רבה אמונה. כן. אז זה העניין פה. צריך באופן תמידי, בחסדו מפרנס הכל, ומשפיע אל הכל. תודה רבה. יש בתומר דבורה, שהוא הספר של המוסר של הרמק, רבי משה קורדוברו. מה? אפשר להסיק את תומר דבורה? טוב, אני הספתי את זה בילדותי. יש הגדרה ברורה מאוד של המידה של הקדוש ברוך הוא שנקראת נושא עוון. נושא עוון זה מדרגה של סבלנות, נושא עוון. אז דווקא הרמ"ק בתומר דבורה מדבר על המידה הזו של הסבלנות, אצל האדם, אריכות הפעיל, כן? והוא מסביר בקצרה ככה, כל כך אתה צריך ללמוד מהמידה של הבורא, שהוא סובל את הרשעים, אבל איך הוא סובל את הרשעים? הוא נושא עוון, הוא נותן חיות לרשעים, והוא לא אוהב את זה, והוא סובל אותם. אז אם יש לבורא, שהוא הקדוש ברוך הוא, סבלנות כל כך גדולה, שהוא נושא את העוונות של ה... שאתה רשעים לאדם על אחת כמה וכמה שצריך להיות בעל סבלנות בעל חריכות בעל רחפה מבינים ולכן כל עוד שהקדוש ברוך הוא לא גזר עונש צריך איך אומרים, להאריך פנים. אם הוא סובל, כל שכן אני צריך לזאת. זה מובן. זה גם כן אולי, אני חושב, ההבדל בין ההגדרה הדתית של המושג חטא ובין ההגדרה החילונית של המושג חטא. גם החילונים יודעים מה זה חטא. חטא לפי סדר מסוים, גבי סדר מסוים. חטא גבי ערכים מוסריים, מתוניים. זה חמור, 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 אבל לא יותר. זה חמור, לא יותר. ואם אי אפשר אחרת, אז אפשר להסתדר. כן? אבל במתון, בנפש הדתית, נאמר, לפי רוח התורה, החומרה של החטא בא שאני מכריח הקדוש ברוך הוא לסבול את זה. כי כשאני עושה משהו, הוא עושה דתי. הוא עושה שאני העשה. למשל, זה מובן, כן? זה נושא עבוד. טוב, אני אומר, הנושא הזה, שהוא הנושא של העבוד, הוא שיחה חמה ועל גמנות חסדים. ופה יש כבר הערה, אם אפשר לומר, לסדר של הערכים, על התורה ועל העבודה ועל גמנות חסדים. היינו אומרים, התורה זה עיקר, נוסף לזה העבודה, נוסף לזה גמנות חסדים. פה אנחנו נראה שדווקא גמנות חסדים זה העיקר, כן? כי כאשר יש גמינות חסדים בעולם הזה, השם יתברך גם כן מנהיג עולם בחסדו. הוא משפיע להם חסדו. זה מובן, כן?
אני לא מבין, פה המובן זה משפיע. משפיע להם חסדו.
משפיע, זאת אומרת, מוסר להם. משפיע זה מוסר. זה לא המשמעות של השפעה, אלא שפע. שפע, נותן שפע. משפיע. יש משנה בהלכות קערות שמסביר מה שאומר המהר"ל פה, והמשנה אומרת, דע מה למעלה ממך. וההסבר הוא דע, דע מה למעלה ממך, עין רואה וכן הלאה. טוב, יש הרבה פירושים, זה משנה עשירה מאוד. אבל יש פירוש שמסביר את זה ככה, דע מה למעלה ממך. זאת אומרת, מה שיש למעלה בא ממך. כפי שאתה מתנהג למטה, אז הוא מתנהג למעלה. זה מובן? כן. זה מה שאומר פה המערל. כי כאשר יש מיעוט חסד בעולם הזה, השם יתברך גם כן מנהיג עולם בחסדו, ומשפיע להם חסדו.
זה בפער שבין הזכות לבין הבחירה של אדם. כשתיקון נשלם, הפער הזה מתנתן, אז זה שתיים יתן.
אולי תסביר את השאלה?
הפער, תסביר שתמיד הפער הזה שיש בין הזכות לבין הזכות שלנו ובין הזכות מקבלים על זאת מאוד. זה מיד תלויים בפרטי הדורות. עכשיו, האם כל מטרה לסיכון היא לצמצם את הפער הזה?
לא, לא, לא. אם הבנתי את השאלה, צריך להבין את זה. השלב של העולם הזה זה שלב של מידת הדין, כי דרך מידת הדין אנחנו צריכים לזכות בזכות עצמנו, כן? אבל המטרה של הבורא, כבורא זה היה חסד, חסד גמור. מה זה לברור? לתת. זה חסד, מטרה חינם. כדי שזה יהיה שלך ממש, וזה מטרה של הבורא, שזה ממש יהיה שלך, אתה צריך לזכות בזה במשהו. תורה מובן, כן? אבל כשעברת את הסלב הזה של זכות, אז מתגלה חסד עליון, שהוא לא צריך זכות. זכית כבר להיות מי שיהיה מקבל את החסדים. ולכן, אחרי השלב הזה, אין מקום לדבר על פער, אין עניין של פער, הכל חסדים, חסדים גמורים. צדיקים יושבים, ועטרות על ראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, בלי שום עמל ועמל ו... בתורה. זה מושג של מנוחה. זה בעלים שכבר גמרו את השלב של העולם הזה. הם ממש יודעים מה זה מנוחה. מנוחה נכונה לחיי עולם הזה. אז ונהנים מיד השכינה, וזה חסד גמור.
אז
מתגלה
חסד,
אז מתגלה
חסד
שמאחורי
מזה.
זהו. ולמה מנת הדין זה רציני? מכיוון שדווקא החסד הוא רציני. מנת הדין היא האחוריים של החסד. הצד המוחלט של החסד מוליד את מנת הדין. זה מינימל. לא, זה ברור לפי כל המקורות, כן? העולם הזה נברא במידת אלוקים. העולם הבא נברא במידת הוויה. ויש פסוק שאומר, השם לבדו ביום ההוא, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לפי הקבלה, הוא אומר ביום ההוא. לבד, בלי אלוקים. אלוקים זה דרך עולם הזה. כשעברנו כבר השלב, התהליך של העולם הזה, לא צריך עוד לעניין הזה. אז מתחילים במידת הדין ועולים מעלייה לעלייה לחסד עליון. בריאת העולם זה היה בצד ההפוך, זה מתחיל בחסד עליון עד המדרגה של העולם הזה מידת הדין, כדי שהבריאה תזכה בזכות עצמה, וכל יותר ש... איך אומרים את זה? ככל שהיא זוכה, עולה ממדרגה למדרגה עד חסד. זה מובן?
למה אומרים ירא שמיים ולא אומר שמיים?
לא, זה מידה שצריך להתחיל בה. למעלה מיראת שמיים יש אהבת השם. כי אהבה שייכת לחסד ויראה לגבורה. כן? אז אהבה זה מתחיל כך. מי שאוהב בלי שלמד את היראה, האהבה שלו יתמעה. זה מובן? כן? מה זה עירה? אני ירא מלנגוע, לא תעש, סור מרע, ואחר כך עשיתי. מי שלא יודע לסור מרע, הטוב שלו הוא תמה.
גם תשובה מאהבה זה לא מאהבה.
גם תשובה מאהבה זה יותר למעלה מתשובה מאהבה, ברור.
כן, אבל זה גם כן, נניח, תמה. אם אתה לא
עובד, זה נחיל. ברור, זה, יש שלבים, כן? אולי אני אסביר לכם בדרך קצת יותר רחב. זה למדתי פעם, העניין הזה, הנושא הזה. בנושא של מה המצב של היהדות בין האסלאם מצד אחד ובין הנצרות מצד שני. אז באסלאם מוצאים את מידת האהבה, סליחה, את מידת העירה, באופן מוחלט, כן? בערבית, אסלאם זה הכנעה. זה המשמעות של מוסלם, כן? הכנעה. אנחנו יודעים גם כן את המושג של הכנעה, כן? אבל מכל מקום יש רק זה, כן? רק באופן אישי, בודדים, מבינים באסלאם אהבת השם, מה שאנחנו קוראים אהבת השם. אבל אצלם מה שקודם זה עירה, כן? כאילו שמו את הדגש בעירה, ולכן אינם מסוגלים להבין את הצד השני, האהבה. בנצחות זה דווקא יפה, שמו את הדגש באהבה, קרבה מקסימום, כן? תומה מוחלטת, ועירה לא ידעים. אז מי ש... זה מובן. אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, קדוש זה רחוק מאוד, ברוך הוא זה קרוב מאוד, אבל שני הממדים. המידות, לבת אחת. הקדוש ברוך הוא. ולכן זה ההבדל. בלשון הפילוסופיה, באסלאם יש הטרנסנדנטליות גמורה. מה זה אימננטיות? לא מבינים מה זה. אצל הנוצרים זה אימננטיות גמורה. ומה זה הבדל? זה שכחו אותו. זה מובן, אולי כדאי, אני חושב שזה מסביר את העניין שלנו. הקדוש ברוך, הקדוש זה רחוק מאוד, אבל הוא הקדוש, הוא הברוך, הקרוב מאוד. מי ששוכח קדוש זה תמה, מי ששוכח ברוך זה תמה. זה מובן. אז לא, אני לא אמרתי שכדי לעשות יהודי צריך לקחת חצי מוסלמי וחצי מוסלמי. לעשות חביתה. טוב, אז נמשיך קצת. כי כאשר יש מין חסדים בעולם הזה, השם יתברך גם כן מנהיג עולם בחסדו, משפיע עליהם חסדו, דף מה למעלה ממך. ואם אין חסד בעולם, אין העולם יכול לעמוד. ובמדרש יש על פסוק של תהילים, משכיל לאיתן חסדי השם עולם השירה. וגומר, אמרתי, זה ההמשך, זה אמרתי עולם חסד יבנה. אמרו לאיתן, על מה העולם עומד? אמר להם, על החסד. משל, למה הדבר דומה? לכיסא שהיה לו ארבע רגלים, אז היה עומד. והייתה אחת מתמוטטת, שהיא קטנה. מה עשה? נטל צחו וסומכו, וסומכו. כך היה הקדוש ברוך הוא כביכול, כיסא כבודו מתמוטט, עד שסמכו, סמכו, סליחה. הקדוש ברוך הוא, ובמה סומכו? הקדוש ברוך הוא, בחסד. הווה אומר, אמרתי העולם חסד יבנה. וכן דוד הוא אומר, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. וכן כל המזמור שהם 25 כי לעולם חסדו, ואחר כך נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. זה הפסוק ה-26 בהלל הגדול הזה. אתם רואים שהחסד הכי גדול נותן לחם לכל בשר. בפורים היינו אומרים, נותן לחם לכל בשר. למדנו שקשה המזון כנגד כל מעשה בראשית עתה. קשה המזון כנגד כל מעשה בראשית. ואתם רואים שהעבודה היסודית זה החקלאות, כן, זה מובן מאוד. זה גם כן בכמה שפות, כן? קולט במיוחד קולטיות. זאת אומרת, אגריב קולטיות. אז פה צריך להבין מה קורה במשל הזה. היה כיסא של ארבע רגלים, ואחת הייתה קטנה מתמוטטת. מאיפה זה בא? כן? איזה פגם בבריאה. כן? אז זה מה שאמרנו מקורא. כן? במדרגה הרביעית של העולמות, עולם העשייה, הזכות היא קטן מאוד. זה מתחיל בזכות קטן מאוד. שום דבר. ולכן צריך סמיכה, איך אומרים סמיכה? לסמוך, לא לסמוך.
להסמיך.
להסמיך את זה, ולכן לקח צחור, שהוא החסד, כדי להחזיק את הרגל הרביעית, שהיא קטנה ושהיא עולם העשייה, שבעולם העשייה אין לנו עוד הרבה זכות, אז זה מתמוטט, זה קטן מאוד, ולכן צריך. זה אבא ש... זה מה שלמדנו אתמול. נכון.
אבא
יסד ברד. מחוכמה למלכות.
אבל הרגל הזאת זה יכול להיות
סוף? לא, זה מלכות, הרגל הזאת. זה הרגל הרביעי, העולם הרביעי. ולכן בא מידת החסד כדי להחזיק בעולם כל עוד שהעולם אין לו זכות, זה מובן. רק בקצרה, זה מדרגה של עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, זה הרגל הרביעית, כן? עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. אז בעולם העשייה אין מספיק עמידה בפני עצמו, כן? כי אין בנו מעשים פשוטות ומשמעות. כי אין בנו מעשים, אז צריך חסדי השם. וכשיהיה בנו מעשים, אז זה גמר התיקון, ולכן העולם קיים, עובד על הגרב, וזה תיקון כיסא הכבוד. מעשים, זאת אומרת, הזכות דרך המעשים. בעולם המחשבה, שהוא עולם העליון, יש לנו הרבה זכויות. להגיע למחשבות טהורות, סוף סוף זה אפשרי, כן? יותר קל מלהגיע למעשה טהור. בעולם המעשים הזכות הוא מעט מזעיר. זה מובן? בעולם המחשבה היא שנות. למשל, הזכות של האמונה, שהיא למעלה מהחשבה, כן? אמונה זה כתב. אבל הזכות של האמונה זה זכות עצום שאפשר להשיג אותו. אבל זכות של מעשה צדקה, מעשה צדקה, זה קשה מאוד. לתת לחם לכל בשר זה קשה מאוד. לאהוב, למשל, לאהוב, הזולת, זה לא כל כך קשה. אני מחליט, אני אוהב אותו. נקודה, כן? אבל לתת לו לאכול, נו, זה משהו אחר. הבנתם את הרגל? טוב, אז זה העניין של הרגל הרביעי. זה רמז בברכת המזון, כשאנחנו אומרים בסוכה, שיקים סוכת דוד הנופלת. זה סוכת דוד, זה הרגל העברי, זה אותו דבר. כן? כי סוכת דוד מתמוטטת כל יום. כן? כל עוד שלא מגיעים לגמר התיקון. זה מובן? רגל זה מלכות, סליחה, דוד זה מלכות, כן. נכון, נכון, היד שלו זה ברגל הרביעי הזה, כן? יפה. כי יד על כס יד מלחמה לעמלק לדור דור. זה המליאה. עניין העשייה
וגם
העשייה
של לתת לחם ממש, או
שמדובר,
וזה גם מצוות
מעטות. זה. באמת, לקחתי דוגמה, מצוות הצדקה. מצוות הצדקה במישור של מצוות מעשיות, זה לתת להם לכל מטרה. ולא לתת לכם ככה, אלא לתת לו אפשרות להשיג לכם. עבודה.
ביקור
חולים. למשל, ביקור חולים, כן, זה מעשה. ביקור חולים, זה מעשה, זה אקט, כן? אז אין לנו הרבה זכויות דרך המעשי. יש לנו הרבה זכויות דרך הלימוד, זה פה, כן? דרך האמונה, זה מחשבה, או למעלה רצות, למעלה מהמחשב. כן, זה אפשרי. אנחנו נמצאים בעולמות העליונים. בעולמות העליונים זה קל להיות גדול. בעולם התחתונים, להיות גדול, זה כבר משהו. זה, 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 זה גמר התיקון, כן? העיקר זה, זה, זה הסוף. זה לא, זה היה, העקב תשמעו. צריך לשמוע את העקב. איפה שהרגליים הולכים, הראש הולך. הראש, מי רגליים? זה דמות. יש עוד שאלה? זה עניין של עולם העשייה. כל התקלות באות מעשייה. אז יהיה. דווקא שמיים רק במחשבה, אין להם עשייה. מה?
דווקא בתורת המצטן,
מה זאת אומרת מה רחמנא ליבא בעלי? הוא לא רוצה גוף בלי נשמה, הוא לא רוצה מעשה פגום מכיוון שאין לו מחשבה טובה. זה רחמנא ליבא בעלי. כן, למשל, העיקר הוא במסכת גיטין. זה אומר, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה כשיש מעשה, אם אין מעשה, אין מה לצרף. זהו? אין מה לצרף. אלא, כשיש עיכול, אתה לא יכול לעשות, אז מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. הזכות שלו זה זכות של העשייה, ויש מחשבות שהם הם מעשים. זה מובן, כן? למשל, להקדיש מישהו זה במחשבה, קידושי זה במחשבה, כן? הפה שעשה הוא הפה שמתיר, זה דיבור שהוא מעשה, כן? זה מחשבה שהיא מעשה. עבודה זרה זה במחשבה. טוב. אז אולי נמשיך קצת, רציתי לגמור את ה... את הקטע הזה. אז זה הרגל הקטנה שהיא מתמוטטת, זה מובן, כן? טוב. ולמדנו שני דברים, שהעולם צריך חסד, דווקא בהגדרה שלו, שהוא עולם ריק מזכות. זה החלק הרביעי של העולם, הסיבה. המקובלים מגבירים את זה ככה, אולי ניקח כמה מדרגות. בעולם הבריאה, מחשבת הבורא, רובו טוב ומיעוטו רע. עולם היצירה זה חצי חצי, חצי רע, חצי טוב. עולם העשייה זה רובו רע ומיעוטו טוב. ולכן, כשנאמר בעשייה וירא אלוקים כי טוב, זה החלק הקטן הזה של טוב. כן? אבל כדי שהעולם יהיה עומד, עולם העשייה יהיה עומד, צריך חסד בשפע. למשל, יש במסכת תענית, אבל חבל, אפשר להביא, אבל חבל שאני לא זוכר את הסוגיות, סדר הסוגיות, שאומר שיום שיורד גשמים הוא יותר גדול מיום שניתנה התורה בסיני. זה לשון המשנה כבר, גבורות גשמים, מכיוון שיורדים מגבורה. זה כבר לשון הכל הסוגיה. ניקח אולי רק הקטע הזה. שגדול יום שגשמים יורדים מיום שניתנה בו התורה. הגמרא ממשיכה כאילו כגוזמה. גדול יום שיורד גשמים מתחיית המתים. וההסבר הוא אותו הסבר. כי יום שניתנה לתורה זה טוב לצדיקים ולא טוב לרשעים. תחיית המתים זה טוב לצדיקים ולא טוב לרשעים, אבל יום שיורד גשמים גם לרשעים זה חסד גמור. זה מובן, וזה באותו תיבור. וביור המדרש זה התבהר בנתיבות עולם, בנתיב החסד, ושם מדבר הרבה הרבה עד הסגולה של ברכת המזון. כי איך מתחילה הברכה הראשונה של ברכת המזון? עזן את העולם כולו בטובו, בחן בחסד וברחמים, והוא נותן לכן רבסיו כאילו עולם. שמטובו מטובו הגדול זה כל מילה נכון ברוך שאכלנו משלו. אני צריך להבין את זה פשט, שאכלנו משלו, מה עשו מזה עבודה עבודה זרה, זה עניין אחר. אבל צריך להבין את זה. יש פסוק שאומר בתהילים, טעמו וראו כי טוב השם. טעמו, זה ממש. הגמרא הייתה אומרת על פסוק זה, אלמן אלו היה כתוב, אי אפשר לאומרו, אבל הוא כתוב. טעמו וראו כי טוב השם. לטעום. ומזה תדע, כי אם לא היה חסדי השם יתברך, לא היה קיום לעולם, עכשיו זה מובן, ומכל מקום יתבהר לך, כי העולם הזה עומד בחסדו, בפחד, מה שהוא יתברך משפיע הרי לעולם, המזונות. זה עניין של שפע המזונות, כן? זה יותר מכל החסדים, וכל הנבראים הם עומדים בחסדו, כמו שאמר עולם חסד יבנה. ואין לך דבר שהוא חסד כמו פרנסת האדם, וכמו שציין נותן לכם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הרי לך כי החסד הוא עמוד העולם, שאם אין חסדי השם יתברך, אין העולם עומד, וכתכתיב אמרתי, עולם חסד יבנה. והתבהר לך כי אל העולם צריכים אלו שלושה עמודים ביחד, שאם אין התורה לפחיתתו ולשפלותו לא של העולם, לא היה ראוי לו המציאות, כמו שהתבהר למעלה, והכל היה עומד, עד שישה בסיוון, למדנו את זה באיזה שיעור קודם, כן? כי לעולם חסדו, עד שישי בסיוון. אם כי התורה עמוד העולם. ואף אם יש התורה, אם אין העבודה, שהעולם נברא לעבודה שמדברה, שיהיה לעולם חלק גבוה כמו שהדברה. אין ראוי לעולם הבריאה. זאת אומרת, יש הרבה מקורות בגמרא, למשל, האומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין לו. זה חמור, כן? האומר, יש לי רק תורה, אף תורה אין. ומסבירים בגמרא, מי שיש לו רק תורה ולא, ולא גמילות חסדים. אפשר להוסיף גם כן, הפירוש השני, מי שיש לו רק תורה ולא עבודה. ואני זוכר ממורי ורבי שהיה יעקב גרדין, זכרונו לברכה, שהסביר לנו את המשנה הזו פעם ככה. זה שייך לשלושה חלקים של הכוחות של הנפש. החיים של השכל, תורה. החיים של העשייה, מעשה, כן? איך אומרים? אקטיביטה.
פעילות.
זה עבודה. והחיים של הלב, של הרגשות, זה אפקטיביטה, כן? זה גם יש חסדים. ולכן, אדם רואה עולמו בקיום רק עם שלושה חלקים של הנפש הם תואמים אחת את השני. מי שהוא רק שכלי זה לא אדם, מי שהוא רק רגשי זה לא אדם, רק מעשי זה לא אדם שלם, כן? צריך להיות גם זה וגם זה וגם. ולכן המבנה של המשנה הוא כבר ממש חוכמה של פסיכולוגיה בפני עצמה, כן? זה מובן. ולפיכך הרב אדם עובד, כמו שאמר אלמלא מעמדות, לא נתקיימו שמיים וארץ, אם כן, העבודה הוא עמוד העולם, ועם כל זה צריך העולם אל חסדו ואל טובו, מדכתיב אמרתי עולם חסד יבנה, ויותר מהכל הפרנסה. זאת אומרת, שאלו משכיל לאיתן, איתן היה ידוע כתלמיד חכם גדול, ואיך אומרים, שומר מצוות. אז דווקא אליו שאלו על מה העולם עומד, והוא אמר על החסד. מי שהיה בעל תואר, בעל עבודה, הוא יודע שהעולם עומד על החסד. אז נמשיך קצת. ואז יקשה לך, כי מה שאמר כאן ועל גמילות חסדים, היינו החסד שהאדם עושה לחברו. זוכרים את השאלה? כן? מי שיחד? טוב, זה נשאר פה. ואין זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה, אין זה קושיה. כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה, ומקיים העולם על ידי שפע חסדו. פעם חידשתי משהו על הפסוק, משה, ודיבר השם אל משה, כאשר ידבר איש אל רעהו. והמשמעות של הפשט זה, ודיבר השם אל משה כמו מדבר איש אל רעהו. אבל יש אפשרות לקרוא אחרת. מתי הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה? כאשר מדבר איש אל רעהו. כשיש איזו אהבה בין הבריות, אז הקדוש ברוך הוא מגלה את התורה שלו למשה רבינו. במדרש, תמד נינה, זאת אומרת, הם למדו שמה במקום אחר בפסוק, שמעון הצדיק היה מי שירא אנשי כנסת הגדולה, אמר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. רב הונא בשם רבי חייא אמר, עוברי הים, זאת אומרת, אלו שיצאו ממצרים, ולא רק שיצאו ממצרים, אלא שעברו את הים, וראו שהעולם שלהם עומד, אז אמרו, פרשו, נחית בחסדך, עם זוגלת, זה גמילות חסדים. שהגאולה של מצרים, קודם כל זה היה מחסד עליון. מכיוון שלא היה מספיק זכות כדי לקבל את זה דרך הזכות. כן? וצריך לזכור את זה. גאולה של מצרים, זה בזכות החסד, אם אפשר לומר את זה. זה חסד עליון. אולי פעם פרשתי את זה ככה. כל מאורעות של הגאולה, כשבאים בניסן זה קל מאוד, כשבאים בתשרי זה קשה מאוד. וזה מחלוקת בגמרא, כן? אם העולם נברא בניסן או בתשרי, אם עתידים ישראל יגאל בניסן או בתשרי, אם זה בניסן זה בחסד, אם זה בתשרי זה דרך הזכות, דרך מידת הדין, אז זה קשה מאוד. ותראו בהיסטוריה שלנו כל המאורעות של ניסן זה חסד, וכל המאורעות של תשרי זה אוי ואבוי. זה ההבדל. זוג גמילות חסדים. ניהלת בעוזך, זו תורה. פה חסר לכם שורה. אז אני אשאיר לכם. זה בדפוס, זה... זה קוראים? נשמע. טוב, ניהלת בעוזך, זו התורה. והמדרש ממשיך. עד האם העולם מתמוטט, יש לו גמות חסדים בתורה, ועד האם העולם מתמוטט, ואם את מתבסס, מתי מתבסס? כשבאו אל נווה קודשך. זה סוף הפסוק. אז אני חוזר על הפסוק. איך מתחיל הפסוק? לא. נחית בחזדך, עמזו גלת. נהלת בעוזך, אל נווה קודשך. שלושה חלקים בפסוק. גמות חסדים, תורה, עבודה. נווה קודשך זה בית המקדש. רבי יהושע דסקנין בשם רבי לוי, פה יש לכם את ההמשך, רבי לוי, מביא פסוק אחר, ועשים דבריי בפיך, אלו דברי תורה, ובצל ידי כי סיתיך, זו גמילות חסדים, ללמדך שכל מי שעושה בתורה גמילות חסדים, זוכה לחסות בצילו של הקדוש ברוך הוא, עד הוא דכתיב, מה יקר חסדך אלוקים, ובני אדם בצל כנפיך יחסאים, לנטוע השמיים ולצוד הארץ, אלו קורבנות עד כאן. שיטה אחרת על אותו עניין במקורות. הרי לך, כי חסדך זה ברוך הוא כדכתיב, נחית וחסדך הוא עמוד העולם, והאדם כאשר גומר חסד בעולם, אז נמצא חסד בעולם, מן השם יתברך, שהוא עמוד העולם, כי כפי שעושה חסד למטה, כך נעשה למעלה, והדברים האלו מורים להם. טוב, אז בשיעור הבא, אם אין שאלות, כן.
כן.
כן. זאת אומרת, הקורבנות שנתבקשו, איך אומרים את זה? שקדוש ברוך הוא ביקש לפני חטא העגל. כן? אז זה ממש קורבן בהגדרה של תיקון. ולכן את קורבני אישי, את קורבני לחמי. כן? ואישי גם כן, האיש של הקורבן. ואחרי חטא העגל, כמעט לכל קורבן יש לו צד של כפרה. יש קורבנות שהם כולם כפרה, כן? אבל כמעט עם כל קורבן יש איזה צד של כפרה. ולעתיד לבוא, כל הקורבנות התבסלו, חוץ מקורבן תודה. כן? נותן להבין למה האכילה עצמה היא העבודה של הקורבן. זה מובן? כן. והיא העבודה האמיתית. ולכן רואים את זה, כל ההגדרה של קורבן זה ארוחה שלמה. גם עם הריח, כן? פטורת. צריך גם ריח. זה ארוחה שלמה. ולמה דווקא מקריבים דרך הארוחה? כי כמו שאמרנו, העבודה היא האכילה, וכל החטאים באים דרך צורך האכילה. ולכן, זו היה הגדרה של הכל. זו הגדרה פשוטה מאוד, זה פשט הדברים, ובאו ההיסטוריונים של הדתות, ואמרו דברים שאמרו, וזה לא דובים ולא יער, זה לא נמצא בתורה. מבינים? זה השמדת חפשים, וכל ההסברים האלו. הרבה שואלים האם צריך לחדש את הקורבנות. כל עוד אנחנו חיים דרך האכילה, העבודה של התורה זה קורבן. איך יהיו הקורבנות? המשיח יגיד לנו, כן? חג שיעור. אבל כל עוד שאדם אוכל, העבודה זה אכילה. לכן הכפרה זה קורבנות. להגיד
עבודה,
לאחרי
המשיח.
כן, יש שלבים בכל מה שאנחנו קוראים ימות המשיח. לפי הלכה פשוטה, אפשר כבר להקריב קורבן פסח. כן? אבל הרב גורל פחד מדוקטור בור, אז לא רק מה. טוב.
מה הייתה הסיבה
של שם? זה סיבה פוליטית, כן.
לא, לא להתנגד, למה אפשר?
אפשר, מכיוון שקורבן פסח אפשר להקריב בעזרה. לא צריך על המזבח.
אפשר לומר
אפשר לומר, אבל כי גם בלא תעשי יש תיקון, גם בעשי אפשר כפרה, אפשר לומר, זה דגש פה בשם, כן? אפשר לומר את זה כזה. אבל אני חושב שההתנהגות של האדם היא כל כך מעורבת משני היעדים, שקשה מאוד להפחיד לכל מעשה ומעשה. אבל מה שקרה במשך הזמן, וזה אני חוזר על זה, אולי זה מה הכוונה לעבודה זרה, ורואים את כל העבודה רק ככפרה. אז זה כבר, זה לא יעדים, זה לא צורך, זה לא התורה, זה לא היעדים. כשנשאר בקהילה רק בית הכנסת ולומר קדיש, אז זה כבר משהו אחר. אנחנו צריכים מלך, צריכים שופט, צריכים נבי, כן? אז יש ישראל, כשיש נקוה. זה המיתוס של שבט לוי. כל היהודים צריכים להיות לוויים. אין דבר כזה. כן? אין שבט לוי, אלא שבט לוי של עם ישראל. עם ישראל זה לא שבט לוי. שבט לוי זה שבט לוי של עם ישראל. מבינים את זה? ואנחנו רחוקים מאוד מאותה הגדרה. רוב היהודים הדתיים והלא דתיים מגדירים את היהדות ככה. כן? פולחן של כפרה. אתה חושב את זה?
כן,
זה נכון, זה עבודת עבודה. אבל לא, אני רק השתמשתי במושג שבט לוי. זאת אומרת, אלו שמוקדשים לקדושה. ועבודת עבודה זה השיר, ברור. לכן הרב קוק חידש את זה. הוא אומר, יש תפקיד של שבט ראובן, יש תפקיד של שבט יהודה, תפקיד של שבט השומר הצעיר, תפקיד של שבט זה. אגודת ישראל לא מצאת. טוב, נחזור ל...
יש
לו חברה. לא, סליחה. מה זה, יום שני?
כן.
כן, יש.
יש לו?
כן.